פרשות שאנחנו עוסקים בהן, פרשות האבות. שבת קראנו את פרשת תולדות, וצריך תמיד לזכור שאין בתורה סיפורים באלמה. כל מה שהתורה כותבת, הכל זה הדרכות, הדרכות שריבונו של עולם מדריך אותנו. התורה כשמה כן היא תורה הוראה. הזוהר חוזר ומזהיר כמה פעמים שיש אנשים שחושבים שיש סיפורים בתורה. אוי לאנשים כאלה שחושבים מחשבות כאלה. כי כל מה שיש בתורה, כל סיפור, כל עניין שבתורה, הוא בא ללמד אותנו הדרכות גדולות, הוראות עליונות. כפשוטם וגם בפשט העמוק. הנה בפרשה שלנו. התורה מספרת לנו שיעקב, שיצחק, חופר בעירות, כל הבעירות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים וימלאו מפר, ויצחק הולך לנחל גרר, ושוב יצחק ולחפור את בירות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמו פלישתים, ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים, ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק למור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק יתעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שם שטנה, ויתק משם ויחפור באר אחרת ולא רעבו עליה ויקרא שם רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. מה הפסוקים הללו מלמדים אותנו? הרי זה לא מוסיף כבוד, אומר הרמב"ן, זה לא מוסיף כבוד ליצחק שחברו באר ורבו וחברו עוד באר ורבו עליה. מה זה מוסיף? אומר הרמב"ן, כאן יש רמז לעתיד לבוא, כי מעשה אבות סימן לבנים. הבארות הללו, שלושת הבארות הללו, שהראשונה רבו עליה, התעסקו עמו, קרא שמה עסק, השנייה קרא שמה שטנה, השלישית כבר לא רבו ויקרא שמה רחובות, זה כנגד מה שעתיד לבוא. בית המקדש הראשון נחרב, בית המקדש השני גם כן נחרב, מחמת כל השטנה שהיו, שהגויים כלפינו, ובית המקדש השלישי שעתיד לבנות במהרה בימינו, הוא יתקיים לתמיד, והוא בחינה ויקרא שמה רחובות כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. ויש מפרשים שכל חפירת הבירות בעצם יש כאן איזה רמז להתעמקות, חיפוש מים. הרי אין מים אלא תורה. המדרש אומר בשיר השירים, מעיין גנים, באר מים חיים, שיש 48 פעמים בתורה לשון באר. נזכר באר בתורה 48 פעמים. כנגד 48 פעמים, 48 דברים שהתורה נקנית בהם. גם 48 נביאים עמדו להם לישראל. כלומר, יש כאן איזה רמז או משמעות. חפירת באר, חפירת מים, חיפוש מים, זה למצוא את התוכן הפנימי, לגלות את המים הנסתרים שנמצאים במעמקי האדמה, במעמקי, כדי לגלות עומקה של תורה, צריך לחפור, צריך להתאמץ, צריך להתייגע, ואז מגלים, ולפעמים יש מעצורים, עד שאחר כך זוכים להרחבת התורה. אבל כשמתבוננים, אפשר גם לומר שהפשט של התורה הוא תואם מאוד מאוד את הדרש. למה הם רבים עם יצחק? מפני שיצחק הולך בדרך מיוחדת. יצחק לא מתערר בחברה הסביבתית של הפלישתים. הוא לא רוצה להיות כאחד מהם. הוא הולך בדרכו המיוחדת. זה מעורר קינה. אם היה מתחבר אליהם, נעשה חלק מהם, יחד איתם, אז הם היו אוהבים אותו. אבל יצחק הולך בדרכו המיוחדת ומצליח בה. וילך האיש הלוך וגדול, עד כי גדל מאוד. הם לא יכולים לסבול בסביבתם את הדרך המיוחדת הזאת, את ההצלחות הללו, שכוללות הצלחות רוחניות, כמו שכבר התורה אמרה מקודם. הקדוש ברוך הוא אמר ליצחק, גור בארץ הזאת, ויהי עמך ואברכך, כי לך זרעך כן תן כל ארצות האל, וכולי, והרביתי זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל ארצות האל. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. פה התורה מפרטת. אברהם הולך בדרך התורה, ואתה ממשיך בדרך הזאת. לא מצווה אחת, מצוות מילה. מצוותי חוקותי ותורותי, דרך שלמה של עבודת השם. אנחנו יודעים שאברהם הוא בעל חסד. אנחנו יודעים שאברהם הוא יהיה לגוי גדול. זה כבר נאמר לנו בפרשיות הקודמות. אבל שאברהם שומר מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, זה נאמר פה, בפרשה הזאת. ויצחק ממשיך את הדרך של אברהם. זו דרך מיוחדת, דרך אלוקית. מלאה תוכן, מלאה קדושה. ושונה מאוד מהסביבה. ועל זה המריבות, ויצחק צריך בער מיוחדת, הוא לא יכול, הם לא נותנים לו להיות יחד איתם. הוא צריך לחפור בער, כפשוטה, כן? הוא צריך מים. אבל למה? מפני שהוא הולך בדרך המיוחדת שלו. ולכן הם רבים. ורוצים לסלק אותו משם. הוא חופר עוד בער, ועוד פעם רבים. וכל המריבות הללו, הן לגלות דווקא את המעלה של יצחק. מפני שהם לא מסתדרים איתו מפני הדרך המיוחדת שהוא הולך דרך התורה, דרך השם. אבל, בסופו של דבר, יצחק חופר באר שלישית, והבאר השלישית היא כבר עליה לא רבים. מה, מדוע? מפני שיצחק כל הזמן הולך ומתקדם. הם יודעים שהם מקנים באנשים קרובים, אבל באחד שהוא בספירה אחרת, ברמה לגמרי אחרת, שונה לחלוטין, זה כבר לא, זה כבר גורם הערצה. זה גורם איזה יחס של התפעלות. לא קינה, כי הם לא יכולים להשתוות בכלל, זה משהו אחר לחלוטין. וזה מה שקורה אחר כך. יצחק חופר באר, ולא רבו עליה בסופו של דבר. כלומר, כשאדם מרגיש שמקנים צד בתחרות, איך הוא יכול לפתור את הבעיה בצורה יותר גדולה, לעלות מעלה-מעלה, למדרגה חדשה, למדרגה עליונה. עד כדי כך שהוא גורם להרצה עצומה, ואז באים אבי מלך, ואחוזת מרעהו, פיחול שר צבאו, והם באים לעשות איתו, להתחבר אליו. עוד נחרטה ברית, קודם רבים, מגרשים, והוא שואל אותם, מה זה? מה אתם באים אליי? אתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם. מה קרה? מה השתנה? הם ראו שהוא נהיה כל כך גדול, כבר לא מעורר שנאה, כבר מעורר הרצה. הוא אומר שהפשט של התורה גם הוא מצביע על כך, יצחק הולך בדרך מיוחדת, דרך עליונה, דרך קדושה. והבירות שהוא חופר, באמת בירות, היא מגלות על המשמעות, על התוכן העמוק שהוא חי בו. ואולי זה המשמעות, ולכן חז"ל באים ואומרים לנו שהבירות האלה הן בירות של תורה, שבירות האלה מרמזים לנו על בתי המקדש, כי זה תוכן עבודת השם של יצחק. יותר נעמיק, ולא רק בגלל הסימן הזה של המחלוקת המגלה את, את מיוחדותו של יצחק, את הליכותו בדרך המיוחדת, אלא אבות בכלל נמצאים במדרגה מיוחדת במינה. ואני רוצה להביא לפניכם את דברי הרמב״ם במורה נבוכים. דברים מיוחדים נפלאים. בחלק ג' פרק נון א', מה אומר הרמב״ם על האבות? תחילה הרמב״ם מסביר איך צריך לעבוד את השם. כן, הדרכה מאוד מפורטת. דע לך כי כל מעשי העבודות הללו, כקריאת התורה והתפילה ועשיית שאר המצוות, אין תכליתם אלא שתוכשר בהתעסקות מצוותיו יתעלה מלעסוק בענייני העולם, כאילו התעסקת בו יתעלה לא בזולתו. כלומר, עניינם של המצוות, אם אני אפרש בלשון שלנו, דבקות בשם. כאילו התעסקת בו יתעלה ולא בזולתו. זה תכליתם של המצוות. ולכן, אם אתה מתפלל בננוע שפתיך ופניך אל הקיר ומחשב בממקרך ומכחכך וקורא את התורה בלשונך ולבך בבניין ביתך מבלי להתבונן במה שאתה קורא, וכן כל זמן שאתה עושה מצווה אתה עושה אותה באיבריך כמי שחופר גומה בקרקע או חוטב עצים מן היער מבלי להתבונן בעניין אותו מעשה ולא מליבה ולא מהתכליתו, אל תחשוב שהגעת לתכלית, אלא אתה תהיה אז קרוב למי שנאמר בהם, קרוב בפיהם ורחוק מכליותם. כלומר, צריך לעבוד את השם לא רק בחיצוניות הביטוי והמעשה, אלא כמובן כל עבודה עניינה דבקות. ומכאן החל להנחותך על אופן ההכשרה כדי שתשיג את התכלית הגדולה הזאת. וראשית, מה שאתה צריך להרגיל את עצמך בו הוא שתפנה מחשבתך מכל דבר בזמן שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל. ואל תסתפק בכוונה בקריאת שמע בפסוק ראשון ובתפילה בברכה ראשונה, לא להסתפק בזה, אלא כל התפילה בכוונה. וכאשר יצלח בידך הדבר והתחזק במשך שנים, זה עבודה שלוקחת זמן, שאדם יתרגל להתפלל ולקרוא קריאת שמע בכוונה מתחילה ועד סוף. להיות מרוכז ולא להסיח את דעתו. אחרי, כאשר יצלח בידך הדבר והתחזק במשך שנים, הנהג עצמך אחרי כן שתהיה כל זמן שקראת בתורה או שמעת אותה, לא תחדל בכל ישותך ובכל מחשבתך מתרכז בהבנת מה שאתה שומע או קורא. כשאתה קורא תורה, לשים לב למה שקוראים, להתרכז. כששומעים, עוד יותר צריך ריכוז, לא להסיח את הדעת, אלא להקשיב לדברי התורה. וכאשר יעלה בידך זה במשך הזמן, ותרגיל עצמך שתהיה מחשבתך תמיד שלמה בכל מה שאתה קורא, אז תתרגל גם מאוד כשאתה קורא דברי הנביאים. הולך כסדר. בהתחלה תתרגל בדברי תורה. תרגיל עצמך במשך הזמן. אז תרגיל את עצמך שתהיה מחשבתך תמיד בכל מה שאתה קורא משאר דברי הנביאים. ואפילו בכל הברכות תתכוון בו להבין מה שאתה מבטא ולהתבונן בעניינו. וכאשר יושגו לך בשלימות עבודות הללו, ותהיה מחשבתך בהן בעת עשייתן נקייה מלחשוב בשום דבר מענייני העולם, הרגל את עצמך אחרי כן להסיק את מחשבתך בצרכיך ובמותרות כלכלתך. כלומר, תרגיל, כשאתה עוסק בצרכים שלך, תתרכז בהם. ובכלל, תעשה מחשבתך במילה דאלמה, בעת אכילתך, או שתייתך, או בעת היותך במרחץ, או בעת שיחתך עם קרוביך, או בניך הקטנים, או בעת שיחתך עם המוני בני אדם. והנה אלה הזמנים מרובים רחבים, המצאתי לך אותם, תחשוב בהם בכל מה שאתה צריך לו, בענייני הרכוש והנהגת הבית והטבות הגופניות. כלומר, בזמן שאתה עוסק בענייני העולם, תעסוק בענייני העולם. תתרכז בהם. אבל, בעיתות המעשים התורתיים, אל תעסיק את המחשבה אלא במה שאתה עושהו, כמו שביארנו. לעשות לך סדר, להיות מרוכז, כל מה שאתה עושה, לעשות בריכוז. גם בעניינים ענייני החיים, לעשות אותם, אז אתה יכול להתרכז באכילתך, בשתייתך, בדיבורך, בשיחתך, כפי הצורך. הוא מוסיף עוד. אבל בעת בדידותך לבדך, בלי אף אחד, בעת התעוררך על מיטתך, ייזהר וישמר מלהפנות המחשבה באותם העיתים העיקרים, בשום דבר אחר פרט לאותה העבודה השכלית, והוא ההתקרבות לפני השם וההימצאות לפניו על דרך אמיתית אשר הודעתיך. כלומר, מתי שאתה לא עוסק בענייני העולם, שזה לוקח זמן, אכילה, שתייה, עבודה, שיחה, באותם הזמנים הפנויים, בוודאי שאז אדם צריך להיות קשור בעבודת השם. והנה התכלית הזאת לדעתי יכול להשיגה מי שילף את עצמו לה מבעלי המדע כפי סדר זה הכשרה. אם הולכים לפי הסדר, בהתחלה להתרכז בתפילה, בקריאת שמע, אחר כך בלימוד התורה, אחר כך בלימוד הנביאים ושאר דברי תורה וברכות, בכל עבודת השם להיות כל הזמן מרוכז. זה תהליך שלם של התרגלות שאי אפשר בלעדי המאמץ המתמיד הזה של אדם מרגיל את השליטה על המחשבות שלו, שבשעה שהוא עוסק בתורה, בדברי תורה, להיות מרוכז בהם, אי אפשר להגיע לזה בלי הכשרה. צריך הרבה הכנות ועבודה, אבל אפשר להגיע. אבל למדרגה יותר עליונה, למדרגה כזאת, אבל שיהיה אחד מבני אדם יהיה בידו מהשגת האמת והחשק במה שהשיג, במצב שבו יהיה מדבר עם בני אדם ומתעסק בדברים ההכרחיים לגופו, וכל דעתו באותה שעה מופנית אליו יתעלה. כלומר, שאדם ידבר עם אנשים ויחשוב לשם שמיים, יהיה עסוק באותה שעה בדבקות, והוא לפניו יתעלה תמיד בליבו, והוא עם בני אדם בנגלהו. כלומר, כביכול הוא עוסק בענייני העולם, אבל בעצם הוא כולו קשור בעבודת השם. על דרך זה מה שנאמר בממשלים הפיוטים אשר נאמרו לעניינים הללו, אני ישנה וליבי ער כל דולדי דופק. כלומר, אני ישנה, הפעולות שאני עושות כאילו של שינה, אבל בתוך הלב דבקות. הרי דרגה זו איני אומר שהיא דרגת כל הנביאים. אפילו הנביאים לא הגיעו לדרגה כזאת שכל מה שהם עשו היה מכוון לשם שמיים. אלא אומר אני שהיא דרגת משה רבינו, שנאמר בו וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו. כלומר, רק משה ניגש אל השם. הוא יכול היה להיות דבוק בריבונו של עולם כל הזמן. דבקות מתמדת. ונאמר בו ואי שם עם השם. ונאמר לו ואתה פה עמוד עמדי, כמו שביארנו מענייני הפסוקים הללו. וזו גם דרגת האבות, זו דרגת משה רבינו, שהוא היה דבוק בריבונו של עולם כל הזמן, גם כשהוא עסק בענייני העולם, גם זו הייתה דרגת האבות, אשר הושג מקרבתם לפניו יתעלה, עד כדי שהודיע שמו בהם לעולם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה שמי לעולם. כלומר, ריבונו של עולם קבע את שמו, שקוראים לו אלוקי אברהם, קוראים לו אלוקי יצחק, הוא נקרא אלוקי יעקב. כלומר, אלוקים של יעקב כביכול, מזוהה כאילו שייך, ההופעה האלוקית היא מופיעה על אברהם, יצחק ויעקב. זה והושג מתייחדות דעתם בהשגתו, הם זכו למדרגה להיקרא בשם הזה, להיות שריבונו של עולם נקרא עליהם, מפני שהם דעתם התייחדה בהשגתו, שקראתי עם כל אחד מהם ברית לעולם, וזכרתי את ברית יעקב וגומר. כי ארבע אלו, כלומר האבות ומשה רבינו, נתברה בהם ההתאחדות בשם, כלומר השגתו ואהבתו כפי שהעידו בכך הכתובים. וגם השגחת השם בהם ובזרם אחריהם גדולה. ואם זה, והיו עם זאת, כלומר האבות ומשה רבינו, היו בכל זאת מתעסקים בעניין, בהנהגת בני אדם, והגדלת הממון, והטיפול ברכוש, זה לה קראנו פרשה. רכוש גדול היה ליצחק אבינו, הלך וגדל, גדל מאוד. זה פועל יוצא מהשתדלות. וזה לדעתי ראיה, שהם בשעת אותם המעשים, היו עושים אותם בעבריהם לא יותר. ודעתם לפניו התעלה לא תסור. כלומר, הם עשו את כל הפעולות האלה, אבל דבוקים בריבונו של עולם. ונראה לי עוד, כי אשר גרם משארות ארבעה אלה כפי תכלית השלימות לפני השם, והשגחתו בהם תמידית, ואפילו בעת התעסקם בהגדלת הממון, כלומר בעת הראייה, כשהיו רואים את הצון, ועבודת האדמה, והנהגת הבית, מפני שכל תכליתם הייתה בכל אותם הפעולות להתקרב לפניו התעלה קרבה כלשהי, מפני שהייתה תכלית צייתם, כלומר מגמתם, במציאותם, המצאת האומה אשר תדע את השם ותעבודהו. היה להם ייעוד. הם עומדים לבנות אומה שעובדת את השם. כל מה שעשו, הייתה להם מטרה אחת עמדה לפניהם. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו. הנה נתבהר לך, כי כל מגמתם הייתה תכליתה מופנית כלפי הפצת ייחוד השם בעולם. והנחיית בני אדם לאהבתו התעלה. ולפיכך נתקיימה בידם הדרגה הזו. כי אותם ההתעסקויות, עבודה גדולה בהחלט, ואין דרגה זו דרגה שאפשר שיחשוב איש אשר כמוני להדריך בני אדם להשיגה. הרמב״ם אומר, אני לא חושב שאפשר להדריך בני אדם להשיג אותה, זאת מדרגה מיוחדת של משה רבינו ואבות. אבל אותה הדרגה שזכרנו לאל לפני זו, שבשעה שאדם עובד את השם, שיעבוד את השם, בשעה שהוא מתפלל, שיהיה כל הזמן מרוכז בתפילה, במה שהוא אומר, לפני אל השם, ובשעה שהוא עוסק בתורה, בשעה שהוא מברך ברכות, בשעה שהוא מקיים מצוות, שיהיה מרוכז במעשה המצוות, ולא דעתו תהיה מוסחת מזה, יעשה את המצוות, בלי המחשבה והכוונה, זה כל אדם יכול להגיע. אבל האבות, הם היו במדרגה עליונה, שכל מעשיהם, היו לשם שמיים. זה מה שאומר הרמב״ם. במבט זה, שכך אנחנו מסתכלים על, עכשיו מחדש, על מעשי אבות, חפירת הבארות, הכל היה, יצחק בונה את דרך השם במטרה להקים אומה שתלך בדרך השם. וכל מעשיו הם מכוונים, מה שהוא עושה אפילו מעשים המעשה. חיצוניים כאילו הם בעצם מיועדים לחזק את העוצמה שלו, לחזק את היכולת שלו בקידוש השם ובעבודת השם. דברים הפשט הוא נהיה בעצם בעומק, להבין את הפשט עומק שיש כאן איזה תוכן, כל חפירת הבירות, כל המסים, כל ההסכמים, כל מה שעושים האבות, הכל מכוון עם מגמה עליונה אלוקית מיוחדת. כך אנחנו צריכים גם להסתכל על הברכות שמתגלגלות בסופו של דבר ליעקב. יש עומק בדברי התורה. יצחק רוצה לברך את עשיו, לכאורה. יצחק אוהב את עשיו. רבקה אוהבת את יעקב. יצחק שולח את עשיו לצוצית ולברך אותו. ורבקה מערימה ושולחת את יעקב. ובסופו של דבר, בדרך עורמה, כביכול, כמו שכתוב, באחיך במרמה, ויקח ברכתך, יעקב זוכה בברכות. הדברים צריכים ביור. לא מובן למה זה צריך להיות בדרך הזאת. הזוהר מבאר את הדברים. והזוהר אומר שיעקב הוא התיקון של אדם הראשון. האבות הם התיקון של אדם הראשון, אבל יש תהליך של תיקון. אדם הראשון חטא וגרם כללה לעולם. עד האבות, הדורות ירדו. 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. מאברהם מתחיל התיקון. אברהם עושה תיקון ראשוני, בסיסי. יצחק ממשיך את התיקון. אצל יעקב התיקון נשלם, כי יעקב כל בניו הם שבטייה. אצל אברהם עדיין לא, יש לו עוד בנים אחרים, יש לו ישמעאל, יש לו עוד בנים. יצחק יש לו את עשיו. יעקב כל בניו שבטייה. כלומר יעקב הגיע לשלימות. והתורה אומרת שהאדם הראשון היה נראה באופן מיוחד, ריבונו של עולם ברא אותו בריאה שלמה, בלי שותפות של אב ואם. ככה כל אדם שנברא בעולם יש לו שלושה שותפים, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. כאן היה בלי שותפות, אדם נברא בשלימות, אדם הראשון נברא בשלימות נפלאה. שופרה די יעקב מעין שופרה די אדם הראשון. היופי של יעקב היה כמו היופי של אדם הראשון. כי הוא הצליח, יעקב הגיע למדרגה הזאת של שלימות, של תיקון, וגם הדבר הזה הופיע בחיצוניותו. הוא היה גם בפנימיותו, וגם בחיצוניותו בשלימות. הגיע העת לתקן את הכללה שנתקלה לאדם. על ידי הברכה. כאן צריכה להופיע ברכה אלוקית שמסלקת את הכללה שנתקלה לאדם הראשון. מובן שאת הברכה הזאת צריך לקבל יעקב. ויעקב מקבל את הברכה הזאת במידה כדנגד מידה, כמו שהיה ההפך אצל האדם הראשון שהוא נתקלל. הוא נתקלל בגלל העורמה של הנחש. והנחש היה ערום מכל אדם. והנחש מפתה ומבלבל את חווה. והיא מפתה את אדם הראשון. וזה גורם כללה לעולם. התיקון צריך להיות באותו הדרך. בעורמה, בסתר הזה. מול, אם יקש תתעקש. ותטפל. צריך אם תמים תתמם, אבל אם ניקש צריך ללכת בדרך הזאת, לתקן את הכללה הזאת אל מול הפיתויים של הנחה, צריך ללכת כביכול היה צריך להיות באותו הסדר. מי גרם את הכללה אצל אדם הראשון? חווה. כאן גם כן זה צריך להתגלגל על ידי אישה. רבקה מתקנת, מגלגלת את הברכה. היא מגלגלת את הברכה ליעקב בדרך הרומה, וכאן מסתלק את הכללה שנתקלה לאדם הראשון וחוזרת הברכה, והכללה נשארת אצל הנחש, והממשיך של הנחש זה עשיו. וכשאנחנו מתבוננים אנחנו נראה שהברכה ממש מתקנת את הכללה. ויתן לך האלוקים מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדו חמים וישתחוו לך לאומים. נראה איך שהדברים הם מקבילים. מתקנים את הברכה הזאת מתקנת. אצל אדם הראשון, אצל יעקב נאמר אצל אדם הראשון נאמר, ארורה אדמה בעבורך, שלא תהיה עושה פירות כראוי. כנגד זה נאמר, ומשמני הארץ יהיה מושביך. ביצבון תוכלנה נאמר אצל אדם הראשון, כנגד זה נאמר, מיטה לשמיים, ייתן לך אלוקים מיטה לשמיים. לאדם הראשון נאמר, וקוץ ודרדר תצמיח, כנגד זה נאמר, ורוב דגן ותירוש, לא קוץ ודרדר, אלא רוב דגן ותירוש. אצל אדם הראשון נאמר, בזיעת אפיך תאכל לחם, כנגד זה נאמר, בזיעת אפיך אבל לא אתה, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. הם יעשו את העבודה, כמו שנאמר, ובני עיקר עיקריכם וקורמכם. כלומר, בעצם יש כאן איזה דבר פנימי עמוק מאוד, תיקון בברכות האלה, יש ערך עמוק מאוד של תיקון הכללה שנתקלה לאדם הראשון. הדברים מתגלגלים באופן כזה שהם צריכים להתגלגל כמו שהיה אז, בדרך כביכול של עורמה, בצורה כזאת לא ישרה, כנגד האי הישרות של הנחש. אנחנו יכולים עוד ללמוד מכאן יצחק, אבל איך קורה אצל יצחק? יצחק הוא תמים. אנשים תמימים, יש אנשים תמימים, אתם יודעים, אין אדם רואה אלא מרורי ליבו. אדם שיש לו נטיות של חולשה, הוא רואה אותם אצל אחרים. אבל מי שאין לו שום חולשות, הוא לא יודע שיש דברים כאלה בכלל בעולם. הוא לא מעלה בכלל בדעתו את זה. והוא תמים. יודע השם ימי תמימים. זה נאמר גם על יצחק. הוא תמים. הוא רואה את עשיו, חברמן, צייד בפיו, הוא עשיו גם מערים עליו, כמו שחז"ל אומרים לנו, שהוא עושה את עצמו צדיק, שהוא אומר כיצד מעשרים את המלח, כן, יש לו שאלות, דיני מעשרות, חומרות, מלח גם כן צריך לעשר. והתורה מראה לנו כאן, שתמימים, ריבונו שלם שומר עליהם שהם לא ייכשלו. לפעמים מי שהוא אדם שולך בדרך ההתבוננות והחוכמה, לא בטבעיות של תמימות, אז הוא יודע להישמר ולהיזהר מטעויות. אבל מישהו תמים בטבעו, זה טבע נפלא, דיברנו על כך בשבוע שעבר, במוצאי שבת שעברה, זה טבע עצום, מידת התמימות, יודע השם ימי תמימים. אבל התמים צריך סייעתא דשמיא, מכיוון שהוא לא חש בכל הדברים, הוא לא ער לכל מה שיכול להיות, הוא הולך בטבעיות, בתמימות, והוא באמת זוכה לסייעתא דשמיא. התורה מראה לנו שמי שעובד את השם בתמימות לא נכשל, ריבונו של עולם שומר עליו. ומיד כשיצחק רואה שככה הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, תראו איזה תמימות של עבודת השם, וגם ברוך יהיה, מה זה יתגלגל ככה? ככה צריך להיות, ההפך ממה שהוא חשב מקודם. מקודם הוא חשב שהברכה צריכה להיות לעשיו, והנה הוא שומע שהיה לו טעות. היה צריך להגיד לא לשמוח, להסכים לברכה שהוא אמר, אבל הוא רואה שככה הדברים מתגלגלו. ריבונו שלא מגלגל את הדברים, מימות, הוא אומר, מיד גם ברוך יהיה. באמת, מי שלקח את הברכה, זה כנראה צריך היה להיות שלו. זה גם כן איזה לימוד מיוחד שהתורה מלמדת אותנו. לא, מי שהולך בתמימות לא צריך לפחד, ריבונו שלא שומר עליו. והברכות צריכים התבוננות. ייתן לך אלוקים מיטה לשמיים, משמני הארץ ורוב דגן ותירוש, בעצם כמעט אותם הברכות הקדוש ברוך הוא אחר כך אומר אותם הברכות בסופו של דבר, כאילו יצחק אומר לעשיו עוד פעם, קצת שונה אבל נראה דומה. הוא אומר יצחק לעשיו, הנה משמני הארץ יהיה מושביך ומיטה לשמיים מעל. מה הוא אמר ליעקב? ניתן לך אלוקים מיטה לשמיים, משמני הארץ, הפך את הסדר. אבל באמת, כשאנחנו מתבוננים, זה לא סתם הפך את הסדר. ראשית כל, כתוב, ייתן לך אלוקים מיטה לשמיים. אלוקים ייתן לך. זה אומר יצחק ליעקב. זה הברכה העיקרית, האמיתית. מה אומר יצחק לעשיו? הנה משמני הארץ יהיה מושביך. לא, ייתן לך אלוקים משמני הארץ. משמני הארץ יהיה מושביך. זה ברכה שלו, לא ברכה שהקדוש ברוך הוא נותן. ומיטה לשמיים מעל. הסדר הוא מלמטה. אחר כך מלמעלה קצת. אצל יעקב הוא אומר, וייתן לך אלוקים מיטה לשמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש. וכמובן ההמשך, יעבדו חמים, ישתחוו לך לאומים, רועריך ארור, מברכך ברוך. ברכה שלמה, אבל לא רק ברכה גשמית, ברכה עם תוכן רוחני פנימי. המדרש אומר, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים, מביא פסוק באיוב, שורשי פתוח אלי מים וטל ינדין בקצירי. אמר איוב, על ידי שהיו דלתות, דלתותיי פתוחות לרווחה, היו הכל קוצרים מבישות ואני קוצר מלילות. כלומר, הוא היה מכניס אורחים, אז הוא זכה שאצלו הייתה ברכה בשדה. מה הייתה מה? שורשי פתוח אלי מים. אמר יעקב, על ידי שהייתי עוסק בתורה שנמשלה כמים, זכיתי להתברך בטל שנאמר, ויתן לך אלוקים מטל השמיים. כלומר, העיסוק בתורה היא שגרמה, זכיתי להתברך בטל שנאמר, ויתן לך אלוקים מטל השמיים. רבי ברכיה פתח, שוב ושוב יא שולמית, שוב ושוב ונחזה בך. שולמית זה כנסת ישראל. וביור הדבר, כמה ביורים כאן, ואומר המדרש, רבי לוי אמר, ומה שכל טובה שהיא באה לעולם אינה באה אלא בזכותה. הגשמים אינם יורדים אלא בזכותה. הכללים אינם יורדים אלא בזכותה. שנאמר, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים. לך בזכותך ובך הדבר תלוי. פה המדרש מוסיף עוד. ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים, לא לחשוב שהכוונה שיהיה לך כמה שאתה צריך. כל טל השמיים לך. כל מה שירד טל בעולם, בזכותך. כל הטל בעולם. הכל. לך. ובך הדבר תלוי. ויתן לך. למה כתוב בוו? ויתן לך. ויחזור ויתן לך. ייתן לך ברכות ויתן לך כיבושיהם. ויתן לך שלך ויתן לך של אביך. רבי יחא אמר, ויתן לך ויתן לך אלוקותה. מתי שתצטרך. הדאו דכתיב, היומר השם אלוקים זוכרי נינה וחזקי נינה. זה אמר שמשון. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מביא זוכר לי אותה ברכה שברכני אבא, ויתן לך אלוקים. הוא מפרש את הפסוק, ייתן לך אלוקים, אלוקים לשון כוח. ריבונו של עולם מבטיח שייתן לך כוחות. אז שמשון מבקש, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח, פעם אחת. מה פירוש הדבר? בעצם המדרש מלמד אותנו כאן איזה יסוד מעניין מאוד. ייתן לך אלוקים, לא אלוקים ייתן לך, ייתן לך את אלוקים. בעומק הדברים, זה מה שיצחק מברך את יעקב, שלך יהיה ריבונו של עולם, שאתה תזכה להיות מחובר לריבונו של עולם תמיד, ייתן לך אלוקים. נתניה מסביר את המשפט בתפילה, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, נתת לנו השם אלוקינו, באור פניך נתת לנו את השם אלוקינו. אתה נתת אותו, את חותך לנו, אתה נהיית שייך לנו. לא השם אלוקינו נתן לנו באור הפנים שלו תורת חיים ואהבת חסד, הוא נתן לנו אותו, כי זה באמת התורה. זו עיקר הברכה, וייתן לך האלוקים. הברכה הזאת מתקיימת כל הדורות. עם ישראל כל הדורות מחובר לריבונו של עולם, וייתן לך האלוקים. יש לנו את השם אלוקינו, יש לנו את הדרך הגדולה המיוחדת במינה. ולא רק זה, גם יטל השמיים משמני הארץ, זה הפועל יוצא מזה. כל מה שיש בעולם זה הכל נובע מהחיבור של עם ישראל ריבונו של עולם, בזכותו של עם ישראל כל מה שקורה בעולם. בכל זאת שואלים חכמינו זיכרונם לברכה, למה הברכות של עשיו התקיימו, והברכות שהקדוש ברוך הוא יצחק ברך את יעקב לא נתקיימו? והתשובה בזוהר, שהם כולם עתידות להתקיים. יעקב אבינו קיבל הרבה ברכות, הוא קיבל שתי ברכות מאביו, אחר כך כשיעקב עומד לצאת לדרך לחרן, אביו מברך אותו עוד פעם פעמיים, ואחר כך יעקב מקבל גם שתי ברכות מריבונו של עולם. ויצא יעקב מבאר שבע ויהיה לחרן, הוא מקבל ברכה. אחר כך כשהוא חוזר לארץ ישראל, הוא גם כן רק הקדוש ברוך הוא מברך אותו. אמר יעקב אבינו, את כל הברכות אני רוצה לשמר לעתיד לבוא. ברכה אחת אני רוצה להווה, זה הברכה שיצחק בירך את יעקב כשהוא יצא לדרך. ככה אומר הזוהר. הברכות כולם עתידות להתקיים. ואנחנו עכשיו בפרק הזה של ההתקרבות לגילוי הגדול של הברכות. מתקרבים לקראת גאולתנו, לעבדות נפשנו. נמצאים בתקופה כזאת של חזרה לארץ ישראל, חזרה לגאולה, חזרה להתקיימות הברכות. אבל אי אפשר לומר שלא נקיימו חלק במשך כל הדורות, היו כמובן תקופות של פריחה של עם ישראל, היו הרבה תקופות מיוחדות, גדולות לישראל, היו גם תקופות פחות טובות. אבל הברכות מובטחות לנו בגלל שאנחנו, יש לנו את אלוקים. וייתן לך אלוקים. כלומר, יש לנו את הקשר לריבונו של עולם, שהוא שורש, שזה שורש כל הגודל וכל הטוב שיש בעולם, כל הטוב הרוחני, שזה שווה את הכל, שאפילו שאין שום דבר מעניינים הגשמיים, זה עדיף להיות קשור, להיות שייך לאומה שיש לה, מקושרת בריבונו של עולם, שיש לה את העולם, העולם העליון, העולם הבא, לא רק אחרי החיים, בעולם הזה. הזכות הזאת להיות קשורים לריבונו של עולם, להתפלל אליו, לבקש אותו, ללמוד את תורתו, לקיים את מצוותיו, להיות מוארים באורו, זה הרי מכריע את הכל. וזה גם מביא אחר כך בסופו של דבר את כל הטובות האחרות. גם מטל השמיים כפשוטו, וגם משמני הארץ כפשוטם, וגם את ההמשך של הברכות, וגביר לאחיך והשתחוו לך בני אמך, כל הדברים עתידים בעזרת השם מתקיים, ואנחנו מתקרבים אליהם הלוך וקרוב. אנחנו נכנסים עכשיו לראש חודש, ראש חודש כסלב, שבו חג החנוכה, ימי החנוכה, שנעשו בו ניסים לישראל. הנס האחרון שהיה בבית המקדש, ובעזרת השם נתפלל שיהיה לנו החודש הזה חודש טוב, חודש של התרוממות, חודש של הערה רוחנית גדולה מאוד, וחודש של שהכל יתהפך לטובה, ויתהפך לטובה, לא רק יתבטלו הדברים הלא טובים, אלא חודש של התחברות לארץ ישראל, לתורה ומצוותיה בתוך עם ישראל, חודש של אחדות, חודש של גאולה, בעזרת השם יתברך, לטובה ולברכה לנו לכל ישראל.